אז הנושא של השיחה הערב, אחר הצהריים בעצם, חקלאות רוחנית. חקלאות רוחנית. ומי שקצת מכיר אותי, שזה האמת הרוב, אולי יכול להבין למה הנושא הזה מעניין אותי במיוחד. בשנה, שנתיים האחרונות אנחנו עסוקים בלהקים מקום על האדמה הזאת, קראנו לו ככה, קראנו לו עלי אדמות, וזה מקום שמשלב גם חקלאות אחרת וגם מרכז רוחני וגם כל מיני דברים. אז די הרבה זמן יוצא לי לבלות עם האדמה ועם החקלאות ועם להבין איך, מה זה בכלל הדבר הזה, כן, של להיות עובד אדמה. אז אני רוצה להתחיל בכלל בסיפור על העניין הזה. סיפור על צמח שנקרא ינבוט השדה. אני לא יודעת מי נותן את השמות לצמחים, אבל מאיפה הם מוצאים אותם? ינבוט השדה זה מין שיח כזה מאוד 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 קוצני, שהוא בלתי ניתן לעקירה, ממש. מעבר לזה שהוא מאוד קוצני, מסתבר שהשורשים שלו כל כך עמוקים, יש תיעוד בסין שהם מגיעים ל-80 מטר. מסתבר שזה בכלל, אפשר להגיד, סוג של עץ תת-קרקעי, שמה שאנחנו רואים על האדמה זה תצמרת. עכשיו, כשהגענו למקום, זה ככה מקום די גדול, כל האדמה הייתה מכוסה בקוצים האלה, בשיחים האלה, זה מין שיחים בכזה גודל ומאוד מאוד קוצנים וככה בעצם לא ממש מאפשרים למשהו לגדול שם. והחקלאים בחקלאות הרגילה, אתם יודעים, משתמשים במה שהם יכולים כדי לנסות לעקור אותו, מה בכזה 80 מטר מתחת לאדמה, זה לא פשוט, אז משתמשים בכימיקלים, משתמשים ברעלים מאוד חזקים, בכל מיני מכונות כבדות כדי להפוך את האדמה וכדי להוציא אותו. בהצלחה מאוד חלקית, ואחר כך כמובן על אותה אדמה מגדלים אוכל. חיטה, שעורה, כל מיני דברים כאלה. והתחלנו להסתכל על הדבר הזה, על ינבוט השדה, והיה מאוד חם, היה ככה קיץ מאוד חם, אמצע אוגוסט, ושום דבר אחר לא גדל, זה היה מקום ככה שהיה מאוד מאוד חשוף שהגענו, והינבוט נראה, מה זה שמח, מה זה מבסוט, והתחלנו ככה להתבונן עליו קצת יותר, קצת יותר, וקראנו קצת, ולמדנו קצת, וראינו שהוא גדל, מאוד טוב בתנאים קיצוניים של יובש ושל חום ושל שמש ישירה. איפה שנראה ששום דבר אחר ממש לא מצליח לגדול, אז הוא, זה הכיף שלו, זה הפייבורט שלו, זה התנאים הכי כיפים בשבילו. אז זה כבר אומר שהוא ממש ממש חזק, הוא מצליח לשרוד דבר כזה. אז מה עשינו? איך אפשר, כן, להיפטר ממשהו שאנחנו מגדירים אותו לא מיטיב איתנו, ושהוא מאוד מאוד חזק, הוא נתפס מאוד חזק בקרקע. הוא כל כך חזק שהוא שורד בתנאים ממש ממש קיצוניים. מה שעשינו זה דבר מעניין. התחלנו להשקות, והתחלנו להצליל, וזרענו כל מיני זרעים של צמחים שהם קושרי חנקן, קוראים להם, שהם nitrogen fixing plants, שהם בעצם מאוד מאוד מטיבים עם האדמה, שהם עצמם יצרו בגוף שלהם, כן, בעשבים שהם, הם יצרו גם חיפוי וגם לחות. זה כבר החורף השני, כן, עבר חורף אחד, זה כבר החורף השני, ויש עוד עכשיו פי שתיים יותר מהם, ונחשו מה קרה. הינבוט הסתלק. הינבוט השדה הסתלק. אין לי מושג איך עץ תת-קרקעי מסתלק, או לאן הוא הסתלק, כאילו, אולי הוא חפר לאוסטרליה, דרך האדמה, אני לא יודעת. אבל העובדה היא שהוא נעלם, הוא לא שם. יש פה ושם ככה ריכוזים קטנים נשארו, הוא לא מפריע. כן. זה דבר ממש ממש מעניין. אנחנו מסתכלים על זה רגע ככה באמת, על התהליך הזה, על הדבר הזה. יש משהו נורא יפה שכתב אנרי מטיס. If we talk about nature, we must not forget that we are part of her, and that we should look at ourselves with the same curiosity and openness with which we study a tree, a sky, or a thought, since we are tied to the entire cosmos. בבודהיזם הקדום יש ביטוי בסנסקריט שנקרא אליה ויג'ניאנה, שמדבר על מחסן הזרעים שלנו. זה בכלל הולכת להיות שיחה חקלאית. כן. מחסן הזרעים שלנו, מחסן זרעי התודעה שלנו. ומסתבר שלפי ההבנה הזאת, לפי התפיסה, יש, תדמיינו לכם, מחסן אינסופי של זרעים, של פוטנציאלים. בעצם, שהכל, הכל, הכל, הכל נמצא שם. הורדים והינבוטים והיבלית והתפוזים והמנגו וכל מה שאתם יכולים לחשוב ולא יכולים לחשוב עליהם, כי יש באמת המון 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 מגוון. וכמובן, מחסן הזרעים בתודעה שלנו, שהכל, הכל, 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 הכל נמצא שם. כל הפוטנציאלים נמצאים שם. כן, הפוטנציאל לנדיבות, והפוטנציאל לקמצנות, והפוטנציאל לאהבה, והפוטנציאל לטינה, או לאדישות, או לאכזריות, או לשעמום, או לעוינות, או לחברות, או הכל, 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 הכל נמצא. אז מה? מה עושים עם זה? זה פשוט, כן? לפי החקלאות הפשוטה, הרגילה, כן? את מה שאנחנו נשקה, זה מה שיצמח. את מה שאנחנו נטפח, זה מה שיסגשג. את מה שנעקור מהשורש, זה מה שיעלם. ככה הבודה דיבר על זה לפני 2600 שנה, כן? במונחים מאוד מאוד פשוטים של ארבע פעולות פשוטות, שאנחנו בעצם עובדים עם הגינה של התודעה שלנו. כן? מטפחים את הטוב שקיים, כן? עוזרים לטוב שעוד לא נווט, לנבוט ואז לצמוח, עוקרים מן השורש את הדברים שגורמים לנו סבל, וגם עוזרים להם לא לנבוט יותר. כן? ארבע פעולות של ככה מסודרות מאוד, בכלל חלק גדול מכם מכירים את הלימוד הזה, הלימוד מאוד מסודר לפי רשימות. אנחנו ככה מסתכלים על החוויה האנושית שלנו, זה הרבה פעמים לא כל כך פשוט. איך אנחנו יודעים, איך בכלל להתנהל עם הגינה הענקית הזאת, שהיא התודעה שלנו? יש משפט כזה באנגלית שאמרתי אותו באחת הקבוצות, My mind is like a bad neighborhood. I try not to go there alone. לפעמים זה ממש מרגיש לנו ככה. אנחנו יושבים עם החוויה האנושית הזאת, כאילו עושים מדיטציה, עוצמים עיניים ווואו, מה זה הדבר הזה? מה זה השעמום הזה? מה זה העוינות הזאת? מה זה אי השקט הזה? מה זה חוסר הסבלנות הזאת? מה זה התשוקה הזאת? וואו, כל כך הרבה דברים מציפים אותנו, מציפים אותנו. והרבה פעמים אנחנו באמת לא יודעים מה בדיוק לעשות, איך לעבוד עם הינבוטים האלה. אז כבר יש לנו רמז קטן שהתבוננות ללא מסו פנים עוזרת, מסייעת, מטיבה. ובואו ניקח את זה עוד כמה צעדים פנימה. לפני כשאנחנו יושבים עם עצמנו ופוגשים את עצמנו בריטריט, שזה סוג של מעבדה, או בוא נודע לאמת, סוג של קייטנה, מעולה, עם שפית מדהימה ומלא אנשים שעובדים במטבח, ווואו, שמתם לב לאוכל. ובכלל, אנחנו לא צריכים לדאוג יותר מדי, כן? כל, או רוב, בוא נגיד, רוב הדברים שאנחנו ממש צריכים אותם, כמו אוכל טוב ומקלחת ו... אני לא יודעת מה, מסופקים, כן? בסך הכל, כל המבנה הזה קיים בשביל לאפשר לנו להיות עם עצמנו, לפגוש את עצמנו. נשמע נורא פשוט, נורא כיפי, נורא קל, לא צריך ללכת לעבודה, לא צריך לשלוח מיליון מיילים, לא צריך... לא יודעת מה, מה שאתם עושים בדרך כלל, אלא הדבר היחיד זה לבוא לפגוש את עצמכם. וואו, זה קשה, זה מעייף. לפעמים אנחנו רק רוצים לברוח, רק רוצים לברוח. כן? והמיינד מספר לנו סיפורים שזה סוג של כלב, ואיך הכנסנו את עצמנו לזה, וכמה כיף יכול להיות... בתאילנד? באירופה הקרירה? או איפשהו אחר, רק לא כאן, רק לא זה. וזה מעניין, אה? כי כשאנחנו מוצאים את עצמנו באיזו חופשה חלומית, לא יודעת איפה, בבהאמאז, לא הייתי שם אף פעם, אז זה נשמע לי חלומי, אנחנו מגלים שלקחנו את עצמנו איתנו. ושוב, אנחנו משתמשים באותם טריקים, אותם אסטרטגיות שלא ממש עובדות, כדי לשכוח. לשכוח לקחנו את עצמנו איתנו. בעצם הפעולה הפשוטה הזאת היא שלהתכנס ככה, ביחד, בריטריט, אנחנו עוברים דרך, זה כמו מין מנהרת זמן כזאת, מקצרת לנו תהליכים. אוקיי, יאללה, עכשיו הגיע הזמן לפגישה. ואנחנו פוגשים, כן, ואתם פוגשים, ואתם פגשתם, וזה לא פשוט, כן, או יותר נכון, זה פשוט מאוד, אבל זה לא קל. זה לא קל בכלל, וכבר אני רוצה להגיד, באמת, הרבה הערכה, שאתם עוד כאן, כן? אף אחד עוד לא ברח, אולי תהיו הראשונים, לא יודעים. אבל בואו נדבר קצת על מה אנחנו פוגשים, ועל איך אתם פוגשים את זה, ומה יכול לעזור למפגש הזה, ואחר כך גם לריפוי הזה. כן? ככה שמחסן התודעה יצמיח את הדברים שאתם רוצים שיצמחו בהם, ולא יצמיח את מה שאתם לא רוצים שיצמח בו. אז בבודיזם הקלאסי אנחנו מדברים על חמש תנועות, חמישה אורחים או... חמישה תנאים שמגיעים אלינו בצורה גורפת, אפשר להגיד. כולנו מכירים אותם. ויש להם כל מיני סעיפים ותתי סעיפים וחמולות ותתי חמולות. מגיעים כמובן גם בחיים ובמדיטציה אנחנו ממש ממש יכולים להבחין בהם ולהבחין אותם. ולמה זה חשוב? אני כבר מקדימה ואומרת לקרוא לילדים האלה בשמם. כי עד שאנחנו לא עושים את זה, במיוחד אם אנחנו בהתחלה, אבל גם אחרי 20-30 שנה של תרגול, זה נורא נורא טריקי, וזה מתעתע, אם אנחנו לא זוכרים שזה מה שזה, אנחנו קונים את זה כאמת. אם אנחנו לא זוכרים שזה אורח או אורחת, זה נדמה לנו, זאת האמת, זאת המציאות, זה מי שאני, זה, ככה זה העולם. ההזדהות הזאת גורמת הרבה מאוד סבל. הרבה מאוד אי נחת, והיא שקרית, היא מושתתת על בורות. מה הם חמשת האורחים? יש את האורח, כן, אורחת של השתוקקות, תנועה פנימית שחיה בספירה הזאת של החוסר. משהו חסר לנו. אם רק היה לנו משהו שלא נמצא כאן עכשיו, אז הייתי מאושרת. אם רק היה מזגן עכשיו. יש. אבל אין, אז אני לא. אם רק היה עוד קרית במדיטציה. למה לא לקחתי? ביום הראשון יכולתי ולא לקחתי. אם רק הייתה לי עוד קרית, אז הכל היה טוב. המדיטציה שלי הייתה נהדרת. אם רק הייתה טמפרטורה אחרת, בכלל, במשך היום. טוב, אין תלונות על האוכל, אז אני לא יכולה להשתמש בזה, נכון? אבל אם רק היה איזה קפוצ'ינו קטן, בסוף הארוחה, מה יש? מה? והיה לתובנה לקנות זה מכונת קפה. אני מציעה שתשקיעו בדנה לתובנה בסוף הריטריט, אולי זה יקרה בריטריטים הבאים. אבל התודעה, כן, המצב התודעה הזה, שהוא כל הזמן משוטט באזור החוסר. באזור החוסר יוצר מיד תחושה של wanting. Sense of lack, sense of want. אני חייבת, אני חייבת, אני חייבת את זה, אני חייבת את זה, אני חייבת את זה. זה מרגיש נורא אמיתי, זה מרגיש נורא נורא נכון. זה יכול להיות ההשתוקקות הגדולה מכולן בריטריטים, עוד פעם. זה לא חדש, לא המצאתם שום דבר, זה קרה, קורה ויקרה אצל כולם. ההשתוקקות. כולם יודעים על מה אני מדברת. לא מדהים שכולנו כל כך דומים? יאללה, שיצלצלו כבר, שיצלצלו. הם בטח נרדמו, הם בטח שכחו. אולי אני אעשה קצת רעש, ואז הוא יתעורר והוא יצלצל. אני בטוח שהוא נרדם. עברו שעתיים וחצי. נו. ואז נדמה לנו שאם רק הפעמון יצלצל, אוי. איזה אושר, איזה אושר. תקשיבו, אם זה היה באמת, הצליל של הפעמון גורם לאושר, אני הראשונה, כל היום וכל הלילה, הייתי הולכת ומצלצלת בפעמון. אבל מה בעצם קורה? הפעמון מצלצל אחרי 45 דקות, בדרך כלל. ואז אנחנו מרגישים, עכשיו אני יכול לעשות מדיטציה. עכשיו אני יכולה. עכשיו, מה הבעיה? עכשיו אני נשב רגע. מעניין, הטריקים האלה, המשחקים שהמיינד שלנו משחק איתנו. שימו לב לאורחת של ההשתוקקות. אל תקנו את זה. אל תקנו את הסיפור. אל תקנו את הסיפור. מה שזה לא יהיה. אל תקנו את הסיפור. יש לי מלא סיפורים על השתוקקות, אבל לא רוצה לתת לכם רעיונות. האח התאום של האורחת הזאת, זה אותו דבר רק ההפך, וזה האורח של הדחייה. כן? הקונדישן של הדחייה. המקום הזה שבפנים עושה ככה. כן? לא רוצה, לא רוצה. או נלחם, או בורח, או נמנע, או לא מסתכל, או לא בא לי. לא רוצה את זה. מה שזה לא יהיה. את מה שעכשיו, זה לא. זה די, כן, הם משלימים, הם באים יחד הרבה פעמים, ככה, חברים טובים. זה לא. למשל, זה יכול להיות כאב בברך. או בוא נדייק את זה קצת יותר. תחושת נימול קלה מתחילה ברגל שמאל. Oh my God. הרגל נרדמת. הרגל נרדמת. הרגל נרדמת, מה זה אומר? הלך עליי. זה לא בריא, אני בטוח שהוציאו מפה אנשים על הלונקה, אני הולך להיות אחד מהם, הרגל שלי, יחתכות, אין, אני לא יכולה ללכת יותר בחיים, רגל נרדם, ואנחנו כבר בתוך סיפור שלם, פול מי, אני הראשון שהחזיר את נשמתו לבורא, כי נרדמה לו הרגל. שימו לב לתנועה ומאיפה זה מתחיל. יש תחושה, ברגל, של נימול, הקצוץ, כובד, אולי חוסר תחושה, כל מיני סימנים שאומרים לנו, רגל נרדמת. אבל רגע, מה זה רגל נרדמת? אתמול צ'ארלס דיבר על ההר הזה בטיבט, כן? מישהו זוכר איך קוראים לו? אתם צריכים לנסוע עם צ'ארלס בטיבט. גם לא זוכרת. קוראים לו משהו בטיבטית, אבל זה אותו דבר, זה כמו לקרוא לדבר הזה רגל נרדמת. הרי הרגל לא באמת הלכה לישון, נכון? לא שמה פיג'אמה, אמרה שלום, אני עכשיו, תנו לי את 8 שעות שינה שלי. היא לא הלכה לישון, מה זה רגל נרדמת? זאת כותרת שמייצרת עולם תוכן שלם, כן? סרט, תרחיש, שמצידם כמו מטפחות של קוסם, מושכים פחד, חרדה, דרמה, עוד מזה, עוד מזה, poor me condition, כל מיני כאלה. בסך הכל תחושה, היי, שימו לב לתחושה. שימו לב לדבר הראשון שקורה. שימו לב לדבר האמיתי שקורה. לא לסיפור על הדבר. אוקיי? זה מאוד מאוד חשוב, הנקודה הזאת. אני רוצה ככה לבדוק שאתם איתי בסיפור הזה, שזה מובן, כן? שימו לב לתחושה הפיזית שקורית. לא לתרחיש, לתסריט, לסיפור, למחשבות על הדבר. זה תמיד מאורע מסדר שני, שלישי, רביעי, חמישי. התחושה הראשונה, כן, יש בה כאב. אבל כל השאר, זה מה שנקרא סבל. הכאב הוא בלתי נמנע, הרבה פעמים. הסבל לא הכרחי. מבינים את ההבדל בין כאב לסבל? סופר סופר חשוב. לא מבין? נסביר עוד פעם. תחושה, נכון שנרדמת לך הרגל? איך אתה יודע שהיא נרדמת? כי יש עקצוץ? יש מה? חוסר תחושה? אריק, איך אתה יודע שהיא נרדמת?
כואב.
תגדיר מה יש בתוך הכאב. אתה לא יודע. תסתכל על זה. פשוט פעם הבאה שהיא תרדם, והיא תרדם. פעם הבאה, תסתכלו מה יש בתוך הכאב. זה לא רק כאב, יש תחושות. תפגשו את התחושות, אוקיי? ושימו לב למיין שצורח, אוי לא! רגע נרדמת, אוי ובוי, מה קורה? כל זה שייך, עדיין אנחנו באורח השני, כן? האורח של הדחייה. יש לנו חוויה ואנחנו הודפים אותה, דוחים אותה, נלחמים בה, מתנגדים אליה, כן? כל מיני דברים שקשורים לאורח הזה, למשל שיעמום, כן? המיינד, כמו מגנט, אוסף לו כל מיני חברים כאלה מאותה חמולה. כעס, כן? דברים שקשורים לתנועה הזאת שאנחנו הודפים באמצעותה את העולם, או מנסים להדוף באמצעותה את העולם, ועצם העדיפה זה מה שכואב. אוקיי? עצם העדיפה זה מה שכואב, כי יש לנו אפשרות רק רגע להפסיק את המאבק ואיך נגיד את זה? להיות עם, להרגיש את, לפגוש את התחושה עצמה, כן? מתחת לסיפור. כן? מתחת לסיפור ישנה תחושה או ישנן תחושות. בוא נפגוש אותן. בוא נכיר אותן, בוא נראה מה הן. אוקיי? והדבר הזה בבת אחת חותך דרך כל מיני עננים של סרטים, שהם אלה שמשגעים אותנו, לא התחושה עצמה. אותו דבר, פגישה עם שיעמום, כן? אותו דבר בדיוק. האם עצרנו אי פעם להתעניין בשיעמום? בדרך כלל לא. נדמה לנו שזה משהו אחד, יאללה, לך מפה, אני חייב לבדר את עצמי איכשהו, ואנחנו ביומיום רגילים לבדר את עצמנו איכשהו. מצליחים, משתמשים בכל מיני אסטרטגיות כדי לא לפגוש, עד שאסטרטגיות נכשלות, ואנחנו מוצאים את עצמנו במין, מה עכשיו? מה עכשיו? כן? זה קורה אצל אנשים שמקבלים, למשל, בשורה לא פשוטה. כן? אז מה עכשיו? איך מתמודדים? זה קורה אצל אנשים שמתמודדים כבר עם מה שנקרא מחלה מאיימת חיים, עם כאב פיזי מאוד חזק, שמורפיום לא עוזר. אז מה עכשיו? כל האסטרטגיות החיצוניות נכשלו. מה עכשיו? כן. התרגול, כן, מאפשר לנו לפתח את האיכויות האלה בתודעה, את מחסן הזרעים הזה, כדי שיהיה לנו על מי לסמוך, לא רק ברגעים דרמטיים של קושי, אלא בכלל, באופן כללי. החיים הופכים להיות הרבה יותר טובים כשהמיינד מתנקה, כשהמיינד מתפתח, מתמלא באיכויות טובות. אורח נוסף, כן, אורח נוסף, זה האורח של אי שקט. אולי חלקכם לא מכירים את זה בכלל. אולי חלק מכירים את זה היטב. אורח של אי שקט, חוסר סבלנות. המקום הזה שבו אנחנו מרגישים שזה בלתי נסבל יותר. כן? זה הבודה, בזמן של הבודה תיארו את זה כמו מישהו שיושב על קן של טרמיטים, שזה נמלים ממש גדולות וממש עוקצות. וואו, כל כך כל כך לא נעים. לפעמים אנחנו יושבים במדיטציה, בסך הכל, מה כבר עשינו? ישבנו, שמים לב, נשימה, נוכחות, חיים, וואו, כמה אי שקט, כמה אי שקט. זה מרגיש כאילו אנחנו פשוט חייבים לקום וככה, כמו חץ מקשת, הופ, דרך הדלת, כי זה בלתי נסבל. כן? אז לשים לב לאורח הזה, לדעת אותו, להכיר אותו, לזהות אותו, אוקיי? שים לב מה מתנה את התודעה. אורחת נוספת, כן? אותו דבר רק הפוך, הרדמות, נמנום, מכירים את זה? יש? אוקיי. העברנו את שיחת הדרמה אחרי צהריים, במקום לערב, כדי לתת פחות מקום לאורחת הזאת, כן? מיוחד במזג אוויר כזה, שמתחמם ומתחמם. לא רע כמובן, אבל אנחנו רוצים לדעת איך עובדים עם התנאים האלה. אז שוב, המקום הזה של אי שקט ונמנום. כן? הרבה פעמים הם גם באים יחד. כשעולה אי שקט, שוב, אנחנו... האם פשוט נוכל לשים לב להתבטאויות של אי השקט בגוף? כן? התבטאויות פיזיות, מבחינת התחושה, רמת התחושה, לא איזה רעיון, לא איפשהו במקום אחר. פיזית בגוף, וואו, זה מרגיש כאילו... אני לא יכול להישאר באור שלי יותר. כן? ורק להיות עם התחושות האלה, כבר מאוד מאוד יכול להשקיט את המקום הזה. אבל תשימו לב, אנחנו לא מתבוננים במשהו בכדי שהוא ייעלם. המדיטציה היא לא... תוכנית שיקום עצמית כזאת. נתבונן בך מספיק, ואז לך מפה. עשינו איתך איזה דיל כזה. זה הרבה יותר מעניין מזה. אפשר להגיד שהמדיטציה זה להגדיל את היכולת שלנו להיות עם מה שיש. אוקיי? ועם מה שיש זה אי שקט, ועם מה שיש זאת עוינות או דחייה או שעמום, מה שיש זה כעס, מה שזה השתוקקות שורפת. אנחנו מגדילים את היכולת שלנו להיות עם זה. עכשיו, תחשבו על זה ככה. ניקח כוס מים ונשים בה כפית סוכר, המים יהיו מתוקים במידה מסוימת. אם ניקח את אותה כפית סוכר ונשים אותה בחבית ענקית, לא נרגיש את זה בכלל. כן? מה קרה כאן? אותה כפית, אותה כמות סוכר. לא נרגיש את זה בכלל. מה קרה? הגדלנו את המיכל. לא נלחמנו בסוכר. לא דגנו גרגר אחרי גרגר. אין צורך. ותראו, זאת החקלאות הרוחנית הזאת. זה כמו עם ינבוט השדה. אנחנו לא צריכים לעקור את אי השקט, להילחם מלחמת חורמה. אנחנו רק צריכים לתת תנאים מיטיבים. כן? שהקונדישן הזה, שהתנאי הזה, יוכל סוף סוף להשתנות בפנים. מלחמה, אם יש לכם איזשהו ספק, אני אומרת את זה פה מעל גבי הבמה המפוארת הזאת, מלחמה אף פעם לא הדרך. סורי. מאבק אף פעם לא הדרך. למרות שחינכו אתכם ככה, למרות שנדמה לכם שהנה השגתי את מה שהשגתי על ידי, מה שצ'רצ'יל הבטיח. זוכרים? דם, יזע ודמעות. כן, לפעמים אנחנו עוברים דרך קושי, אבל המקום הזה של מאבק, מה יצא לנו? אדמה חשופה, מורעלת, שאחר כך נצטרך לזרוע את החיטה ולאכול את הלחם שלנו ספוג בדבר הזה? חבל. עם המקום של הנמנום, כן, אפשר לעבוד בכל מיני צורות. הרבה פעמים... הרבה פעמים... נמנו מההרדמות במדיטציה מגיעה כי פשוט באמת באנו מחיים מאוד מאוד עמוסים, וזה הגיוני וזה טבעי. זה בדרך כלל עובר אחרי שינה טובה. אוקיי, החום ככה גם כן משפיע. שוב, גם ינבוט השדה הוא לא אויב, כן? הוא לא רע. הוא פשוט משהו, אבל הוא במקום הלא נכון, בזמן הלא נכון. ואותו דבר בדיוק, אנחנו מתייחסים לאורחים בפנים ובכלל לנוף הפנימי שלנו. בהתבוננות, קשובה, בתשומת לב, באכפתיות, אבל גם נורא ברור לנו מהם הגבולות, מה אנחנו רוצים לפתח ולטפח בתודעה ומה אנחנו לא רוצים. כשאנחנו יושבים למדיטציה ורוצים לשים לב ורוצים לעודד את האיכויות של בהירות, אז כמובן שנמנום יכול להפריע. אז מה עושים? ואיך אפשר בלי מאבק? אז התבוננות קודם כל. לדעת ולקרוא לזה בשם. עכשיו זה הקונדישן, נמנום. אוקיי, אני רואה את זה, אני רואה את זה. יכול להיות לפעמים מאוד מאוד עוזר לקחת כמה נשימות עמוקות, מכוון. כן? אנחנו אומרים פה הרבה, עזבו את הנשימה שלכם, תנו לה להיות טבעית. אנחנו מרגישים ש... הופ! כמה נשימות עמוקות. מאוד עוזר לפעמים לעמוד, לתרגל בעמידה. לפתוח את העיניים, לתרגל בעמידה. פשוט לעמוד, ואז הופ, זה עוזר לאנרגיה ככה להתרענן. אוקיי? בסשן אחר כך של הליכה, תעשו ככה איזה כמה זמן של הליכה מהירה, להזרים קצת את האנרגיה. לפעמים הנמנום מגיע בגלל שאנחנו עדיין לא מוכנים לפגוש משהו. עדיין זה מוקדם מדי. ובבקשה לא ללחוץ, אוקיי? לא ללחוץ מוקדם מדי. לא להיאבק, אוקיי? לא לחפור. לא להפוך את האדמה מוקדם מדי. זה לא מתאים. אתם יודעים שהשכבה הפוריה היא איזה 20-30 סנטימטר. שם מגדלים הדברים, כן? אחר כך זה, אנחנו מסלקים אותה, האדמה הופכת להיות מדברית. כן? חשוב לדעת את זה כדי לא... לחפור ולהפוך 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 כל הזמן, אלא לתת לדברים קצת לשקוע. ישנה תבונה בטבע, כן? שיודעת לגדל את החלק הפורה, הדשן הזה. והרבה פעמים זה המקום של לסטומבה בצרפתית. עזבו, עזבו את זה. פשוט עזבו, תנו לזה, תנו לזה. כן? אז זה מין איזון הדין, אני עכשיו ככה... קוראת לדברים בשמם ונותנת כל מיני רעיונות של איך לעבוד עם זה. אבל איך לא לעבוד עם זה? זה מאבק, זה מלחמה, זה דרך חפירה אינסופית. אוקיי? והאורח האחרון שאיתו אולי הכי הכי קשה להתמודד, זה האורח שנקרא ספק. החבר ספק מופיע בכל מיני תחפושות. אנחנו מוצאים את עצמנו מטילים ספק פשוט בהכל. המדיטציה הזאת לא בשבילי, אני, אנחנו מטילים ספק בעצמנו. אני לא טוב מספיק, אני קטן מדי, גדול מדי, זקן מדי, צעיר מדי, לא יודעת מה. ישראלי מדי, לא ישראלי מדי. הכל רק אני לא מתאים, כן? ספק עצמי. אולי זה ספק בקשר לדבר עצמו. מדיטציה זה לא דבר כזה להיט, לא יודע מה, אנשים בטח, אחרי שהם עברו את השבוע, 9 ימים האלה, לא נעים להם להגיד שהם בזבזו את הזמן ושזה לא עובד, אז הם מספרים לכולם שכן, אבל בעצם זה, כן, לא שווה כלום. לא משנה מה, שימו לב לאיכות של הספק. וכמעט אף פעם אנחנו לא מטילים ספק בספק. כשהספק מגיע, נדמה לנו שזאת אמת. אם חשבתי את זה, זה בטח נכון. אם עלתה לי מחשבה בראש, זה בטח אמת. עכשיו, הבורות, כן, שזה, היא בעצם התנאי לעיוורון הזה, שמוליד את ההאחזות, ההצמדות, שמולידים את הסבל, כן, היא עצמה מספרת לנו, הבורות הזאת, צ'רלס דיבר זה אתמול בערב, שזה... שהמחשבות שלנו הן אמת, שהקונדישן, חמשת האורחים האלה, הם אמיתיים, הם משהו להזדהות איתו, זה אני, זה שלי. ובעצם ההפך של הבורות, החוכמה, מלמדת אותנו שאנחנו יכולים להתבונן על זה, ולהסתכל מזוויות אחרות, לא דרך הישן והמוכר שלנו. כן? לא דרך ה-point of view הרגיל שדרכו אנחנו מסתכלים על העולם. לא דרך הדעות והרעיונות שלנו. אלא אנחנו מסכימים לשים בצד את מה שצ'רלס קרא לו אתמול הידע. כן? את מה שאנחנו יודעים הרבה פעמים. לא ממש יודעים, אבל נדמה לנו שאנחנו יודעים על העולם, על עצמנו, על החיים, על אנשים אחרים, ולפגוש את הדברים כמו שהנרי מטיס דיבר, כן? בצורה אחרת, בסקרנות, בעניין, בראשוניות כזאת. והדברים הם בחוץ, והדברים הם בפנים, אבל המפגש, המפגש עצמו, זה כמו להתעניין בשעמום. זה כמו להסתכל בצורה אחרת על חוסר שקט. זה כמו לזהות עוינות או דחייה. עכשיו תשימו לב, הזיהוי לא אומר שיפוט. ברגע שאנחנו מזהים, תשימו לב שלא מתגנבת שיפוטיות, שהיא גם כן מרעילת בארות שכזאת. אנחנו לא רוצים לשפוט את עצמנו על האורחים שמגיעים לבקר. ינבוט השדה לא סתם הגיע לשדה דל במינרלים, חשוף לשמש, שעבר תהליך של מדבור. הוא לא סתם הגיע, אלה הם התנאים שהוא זקוק להם. אם אנחנו מבינים בצורה אחרת איך הדברים עובדים, יהיה לנו הרבה יותר קל להיות סלחנים. כן? כי האמת היא שזה הרבה יותר קרוב לחוכמה. כן? החוכמה מולידה סלחנות מאוד גדולה. המקומות שבהם אנחנו מקובצים או שיפוטיים או עוינים, אלה מקומות שניזונים ומזינים בורות. כשאנחנו מזהים את מצבי התודעה האלה, למשל חמשת הרוחים, למשל כל מיני חברים שלהם, ואנחנו מזהים את האופן שבו הם גורמים לנו לסבל, אנחנו יכולים בד בבד, כן, להתחיל ולזרוע זרעים ו/או להשקות, כן, זרעים במחסן התודעה שלנו, שמובילים לאושר, לשמחה, לבהירות, לידידות, לטוב לב, לחמלה. כן? זה אפשרי. זה מה שאנחנו עושים כאן בריטריט. עכשיו, אפילו אם נדמה לחלק מכם ששום דבר טוב לא קורה עכשיו, שהמדיטציה שלכם לא ממש מתקדמת לשום מקום, שאתם הופלס, זה לא נכון. קורה כאן משהו מאוד גדול שרובו סמוי מן העין. ואתם לא יכולים לדעת איפה אתם נמצאים בתהליך. אתם פשוט לא יכולים. כרגע. אבל עצם זה שאתם כאן, ועצם זה שאתם מתרגלים, גם אם נדמה לכם שאתם לא עושים את זה כמו שצריך, זאת רק מחשבה. עצם הנוכחות והשהייה, כן, והתרגול בריטריט, משקים המון 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 זרעים טובים. המון זרעים טובים. אם אני חוזרת לדוגמה של ינבוט השדה, הזרעים הטובים שהזכרתי בתחילת השיחה, מי שזה מעניין אותה, טילטן, אספסת, בקיה, כל מיני זרעים ממשפחת הקטניות ולא רק, שהם קושרי חנקן. בעצם הם לוקחים איכשהו באיזה תהליך מופלא, אני מושג איך, את החנקן ומשאירים אותו באדמה. ואחר כך שקוצרים אותם, אז הגוף שלהם הופך להיות קומפוסט וככה מגן ומחפה את האדמה. ואחר כך שנה אחרי שנה הם עולים מחדש ויש הרבה לחות וכל מיני בעלי חיים חדשים מתחילים להגיע. ועולם שלם מתחיל להיברא מהמדבר הזה. המדבר הזה. 40 שנה, כן, העבדים יצאו החוץ על המדבר. 40 שנה מדבר. ומה יכול לקרות ב-40 שנה שיש סוף סוף פורה כדי להגיע למה שנקרא ארץ מובטחת? תראו, זה תהליך. זה תהליך. ואנחנו אף לא יכולים לדעת באיזה נקודה אנחנו בתהליך. אבל זה לא כל כך משנה, כי אנחנו יודעים שאנחנו בתהליך. אתם מכירים את המשפט של חכם השביל מן ההולך בו. והשביל הזה שאנחנו הולכים בו יחד במה שנקרא ריטריט, מדיטציה מהסוג הזה, הוא שביל שהלכו בו דורי דורות של אנשים, אלפי שנים. הם עשו בדיוק את מה שאתם עושים. ואין שום סיבה שבשבילכם זה לא יעבוד. שום סיבה. זה פשוט מאוד. זה לא קל. לא קל. אבל זה מאוד מאוד פשוט. אז כמו הטילטן וכמו האספסת וכמו הבקיה וכמו עוד כל מיני חברים כאלה, אנחנו זורעים זרעים של תשומת לב, של ריכוז, של קשב, זורים זרעים של קבלה. נדבר בהמשך הרבה על איכויות הלב, חמלה, ידידות, טוב לב. אפילו אם אתם, נדמה לכם שאתם הולכים בכיוון ההפוך, כן? הזרעים האלה נזרעים וצריכים את האטמוספירה הנכונה, כן? את הקונדישן הנכון כדי לנבוט, כדי לסגשג. תנו לקול הקטן הזה בתוככם שהביא אתכם מלכתחילה לריטריט, למרות שאולי עכשיו אתם What was I thinking? אלוהים, יש עוד נצח לפניי. אנחנו עושים טבלת ייאוש קטנה, מוחקים כל 5 דקות. אבל לא, בכל, משהו עמוק יותר, עמוק יותר מזה. הביא אתכם לכאן. זה לא מובן מאליו, הבודהיסטים היו אומרים לכם, good karma. להצליח לפנות כל כך הרבה ימים, לבוא, המשפחות אפשרו את זה, העבודה אפשרה את זה. וואו, איזו זכות. לעבוד על מחסן הזרעים, לעבוד על התודעה שלכם. תנו לכל הקטן הזה להזכיר לכם מה אתם עושים כאן, ושזה אפשרי. עבודת הגינון הזאת היא אפשרית. אז אני רוצה לסיים במשהו קצר, שיר קצר. שקשור לנושא של אני סנין שאמרה And the day came when the risk it took to remain tight inside the bud בתוך הניצן was more painful than the risk it took to blossom. נקרא את זה שוב. And the day came when the risk it took to remain tight inside the bud was more painful than the risk it took to blossom. אז בואו נשב עם המילים האלה עוד כמה רגעים ביחד.